שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאים העיקרים שלנו, רב מנדיאור, רב אורי כהן. שבוע חדש בפתח, מתחילים. יפרח בים מוות צדיק, ורוב שלום עד בלי ירח. יש אנשים שווים, ויש שווים יותר. לכולנו אותו דם, אבל יש כאלה שהדם שלהם אדום יותר או כחול יותר. כולנו קרובים לקדוש ברוך הוא, אבל יש כאלה שקרובים יותר. ככה עובד הראש היהודי מאז ומתמיד. למרות שכל בני האדם נבראו שווים בצלם אלוקים ברא את האדם, עדיין ההשקפה היהודית הבסיסית היא שיש יהודים שקרובים יותר אל הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מדברים כמובן על הצדיק. על האדם המורה מעם, על האדם שנמצא במעמד נעלה יותר, שגם עומד בדרך כלל גבוה יותר מכולם ברמה הגשמית, וגם אנחנו מביטים עליו מלמטה למעלה, ורואים בו צינור, רואים בו מחבר בינינו ובין השכינה. ככה זה היה תמיד. והשאלה הפשוטה שכל יהודי שואל את עצמו במהלך החיים, מה הוא בעצם הצדיק? מי הוא צדיק? מה הופך אדם לצדיק? מה מייחד ביני, בין האדם הפשוט ובין הצדיק? מה הוא יודע יותר ממני? מה הוא עושה יותר טוב ממני? הרי כולנו, בסופו של דבר, יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא. כולנו אנשי חומר וכולנו ילודי אישה. לכולנו יש התחלה ויש סוף. מה בכל זאת הופך אדם לצדיק, מגדיר אותו ליותר גדול מכולם? עוד שאלה מעניינת, וזאת בוודאי שאלה שכל אדם חשב עליה בחיים. האם יש צדיקים יותר גדולים ויותר גדולים מהם? האם יש דרגות בצדיקים? אנחנו יודעים שכל חסיד בטוח שהרבא שלו, שהאדמור שלו, שהמניג שלו, שהראש ישיבה שלו, שהרב שלו, הוא הכי גדול מכל הרבנים. הוא הכי חשוב. ודרכם של חסידים להיות מאוד מאוד קנאים לרבא שלהם, למנהיג שלהם, לצדיק שעומד בראשם. כבר הגמרא אומרת, שהיה פעם דיון בגמרא, מי הוא משיח? אלה אמרו חזקיה שמו, אלה אמרו מנחם שמו, אלה... כל ישיבה אמרה שהרבא שלה, המניג שלה, התנא, החכם שעמד בראשה, הוא... ניצוץ של משיח צדקנו בכל דור. דרכו של חסיד לראות ברבא שלו את הגדול מכולם. אבל השאלה הפשוטה היא באמת, האם יש דרגות בצדיקים? אנחנו רואים בגמרא מושג מאוד מאוד מעניין. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם יש בני עלייה מועטים בדור, אם יש, ראיתי בני עלייה והם מועטים, ועד כמה מועטים, אם אחד זה אני, ואם שניים זה אני ובני, אני ורבי אלעזר. במקום אחר אומרת הגמרא, בסוכה אומרת הגמרא, 18,000 צדיקים קיימים לפני הקדוש ברוך הוא. אם יש 18,000 צדיקים, ברור שלא כולם עומדים באותה מדרגה, הרי כל אדם הוא עולם לעצמו. אנחנו מכירים את הביטוי, למדבב צדיקים נסתרים. אם יש למדבב ולא אחד או שניים, זאת אומרת שגם ביניהם עצמם יש איזה שהם הבדלים, איזה שהם דרגות, עד כמה שאנחנו מסוגלים להבין במושגים האלה. אז מה הוא בדיוק הצדיק? ומי הוא בין העלייה המועט שבדור? מה הופך אותו ליותר גדול מהצדיקים האחרים? ומה הפערים בתוך ה-18,000 צדיקים עצמם? מה זה ה-18,000 דרגות שיש בצדיקים עצמם? אז מה הופך אדם ליותר גדול מכולם? זאת השאלה המהותית שלנו היום. ואנחנו באמת רוצים להמריא היום לגבהים רוחניים של עבודת השם, לגבהים רוחניים של שליטה ביצר, של שליטה בדחפים, של קדושה פנימית, וזאת הרי בסופו של דבר המטרה של ספר התניה. הגענו סוף סוף לנקודה של ספר התניה. כבר אמרנו כאן יותר מ-20 שיעורים, כבר קרוב לחצי שנה שאנחנו נפגשים מדי יום ראשון, ועדיין עסקנו בהקדמות. עדיין עסקנו בעצם במבוא, בהכנות לזינוק. וסוף סוף פרק י' בתניה, הגענו לנקודה, למסר שרבינו הזקן רוצה להעביר. הצדיק, וזאת הגדרה מיוחדת במינה נעלית, שרק צדיק מושלם כרבינו הזקן בכלל יכול ללמד אותנו על מושגים כאלה שקיימים בעולם, מי מאיתנו היה חושב בכלל במונחים כאלה? צדיק הוא מי שניצח את הרע. לא רק שהוא אדם טוב, לא רק שהוא מואר ברגשות אלוקיים, במודעות אלוקית, בחוכמה אלוקית, שהשכל שלו מוכוון בדעת תורה, אלא צדיק הוא מי שאין בו רע. נאמר את זה שוב, כי זה קשה להאמין, אנחנו יודעים עד כמה אנחנו מכירים את עצמנו, יודעים עד כמה החיים שלנו מורכבים. אומר רבינו הזקן, מה ההבדל בין הרשע לבינוני לצדיק? ולמה הצדיקים הם כל כך מועטים, שבמקרה הכי טוב, יש 18,000 צדיקים בדור ההוא של החכמים, מה נאמר בדור ירידת הדורות שלנו? הלוואי 36. מה הופך את האדם לצדיק? שהטוב שבו נשפח מהחלל הימני עד לתוך החלל השמאלי שבלב, ואפילו כבש את הרע, אין בו רע. כמובן, האין בו רע הזה מתחלק ל-18,000 דרגות, כמו שנדבר עוד מעט. אבל הצדיק הוא אדם שכולו טוב. שאפילו הנפש הבהמית שלו, אפילו הנטיות הבהמיות הבסיסיות, גם הם השתנו. גם הם נכבשו בלעת הטוב, גם הם נסחפו בלעת הטוב שלו. וכל כולו, מה שמעניין אותו, זה להיות מרכבה לאלוקות. הראש שלו, הלב שלו, חושב ישר בצורה ישרה, חושב מיד בצורה ישרה, חושב מיד מה הקדוש ברוך הוא רוצה. לפני שנדבר על הדברים לפרטיהם ונבין איך מגיע אדם למצב כזה שאין בו רע, אם מדובר באמת על רמות שהן כל כך גבוהות ונעלות מאיתנו, בואו נוכיח בכלל שיש מושגים כאלה. הביטוי צדיק הוא ביטוי שכולנו משתמשים בו. היום כל ילד שקם בבוקר ונוטל את הידיים ואומר מודה אני, זה צדיק, זה יגדל להיות צדיק. אנחנו נורא רחבי לב בתארים, בהגדרות, יש אינפלציה בהגדרות, וכולם צדיקים, כולם קדושי עליון, כולם בנם של קדושים. בתנך, ב-24 ספרים של תורה, נביאים וכתובים, יש רק צדיק אחד, או יותר מדויק, צדיק וחצי. בכל התנך כולו יש צדיק וחצי. משה רבינו לא מתואר צדיק, אברום אבינו לא מתואר צדיק, אהרון הכהן, כל האושפיזין, כל השיבת אושפיזין, כל שיבת רואי ישראל, אף אחד לא מתואר, סליחה, אף אחד לא ממש מתואר בתואר צדיק. חוץ מצדיק וחצי. נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוקים מתהלך נוח, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. וחצי צדיק, חצי צדיק, זה יוסף הצדיק. למה רק חצי? כי לא נאמר במפורש שיוסף היה צדיק, רק אנחנו רגילים לקרוא אותו צדיק. יש פסוק בספר עמוס, שאנחנו קוראים אותו בהפטרת פרשת וישב, כשהיא לא חנוכה, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. את מי מכרו בכסף? את מי מכרו בעבור נעליים? את יוסף הצדיק. אנחנו הרי מתקרבים לפורים, שאז ניתן מחצית השקל. למה מחצית השקל? אחד ההסברים שמובא בירושלמי. כי אחרי יוסף מכרו אותו בכסף, כל אחד קיבל, יצא עם חצי שקל, וקנה בו נעליים, קנה בו זוג נעליים. אז בכל התנך כולו יש צדיק וחצי. אז אנחנו מבינים שהמושג צדיק הוא באמת בין עלייה מועד שבדור. לא ניכנס לשאלה למה נוח צדיק יותר מאברהם, יותר, בפרט שנוח היה הרי צדיק עם כוכבית, צדיק בדורותיו. לא ניכנס כרגע לנושא הזה. העובדה היא שהתורה מאוד מאוד מקמצת. התנך כולו מקמץ מאוד בתואר צדיק. אז אנחנו מבינים שמדובר באמת בדמות שהיא יחידה במינה, דמות שהיא באמת נעלית מכל שכל והגדרה. עוד דבר מעניין, הכוח שמייחס את התורה לצדיק. זה דבר שהוא מדהים. יש דבר מיוחד במינו. חושבים שחסידים המציאו משהו. אבל יש דבר מיוחד במינו שכתוב במפורש בתורה. לא שמים לב לזה בקריאה רציפה, בקריאה מהירה. התפילה הראשונה בתורה. אבל התפלל הראשון, המתפלל הראשון. מי הוא הראשון שמתפלל הקדוש ברוך הוא במילה תפילה? צדיק שמתפלל בעבור אדם פשוט. היה אדם פשוט שצריך רפואה, צריך ישועה מהקדוש ברוך הוא, והוא יודע שהוא לא יכול לפנות ישירות לקדוש ברוך הוא. הוא נמוך מדי, הוא קטן מדי, בפרט שהוא חטא. הוא פונה לצדיק שיתפלל בעבורו. והתפלל אברהם בעד אבי מלך. זה אבל התפלל הראשון. זאת אומרת, המונח תפילה הראשון בתורה, הוא לא אדם שמתפלל עבור עצמו, כמו ילד שמתחתה לפני אבא שלו, אלא לא יהודי, אדם גוי, שפונה לצדיק, שפונה לאברהם אבינו, שיתפלל בשבילו. שיא הכוח של הצדיק, אומר הרמב"ן, דבר מיוחד במינו, הוא בפרשת קורח. איפה אנחנו רואים בתורה שצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים? שהקדוש ברוך הוא כביכול, 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 ממושמע להוראות הצדיקים. שהקדוש ברוך הוא קיבל על עצמו את מה שאומרת הגמרא, שצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. איפה רואים את זה כבר בתורה? הרי בכל התורה צדיקים לא גוזרים, צדיקים מקבלים הוראות מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תרים את המטה, הוא מרים את המטה, תוריד את המטה, הוא מוריד את המטה. איפה רואים שמוישה אומר, מוישה גוזר, והקדוש ברוך הוא כביכול מסכים לו? איפה רואים את זה? אומר הרמב"ן מפורש בפרשת קורח. משה רבינו אומר לקורח, ניפגש מחר בבוקר. נבוא מחר בבוקר על יד המשכן, ונערוך את מבחן המחתות. ובמי שהקדוש ברוך הוא יבחר, הוא הקדוש. אבל מה מוישה רבינו שכח? לשאול את הקדוש ברוך הוא. מוישה רבינו מתחייב הבטחות, מפזר צ'קים בשם הקדוש ברוך הוא. ניפגש מחר בבוקר. בוקר ויודע השם את אשר לו. ניפגש מחר בבוקר ונערוך את מבחן המחתות. אבל בדקת שהקדוש ברוך הוא איתך, שהמחות נדחה ביחד? מה אתה מתחייב? הרי זאת הייתה הטענה של קורח. שמשה בודה מליבו חס ושלום. שמשה משקר בשם הקדוש ברוך הוא. חס ושלום. והנה התורה כאילו מחזקת את הטענה של משה. את הטענה של קורח. משה אומר ומפזר צ'קים, ולא בדק קודם שהקדוש ברוך הוא איתו בחתונה הזאת. אומר הרמב"ן, מכאן שצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, זה גוף המענה של מוישה לטענת קורח. אתה אומר חס ושלום שאני בודה מליבי? תדע לך אני קודם כל אני לא בודה מליבי. אבל מעבר לכך, תדע לך שלצדיק יש כוחות כאלה בהקצנה שהוא יכול לדבר בשם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ייתן צ'ק מאוחר, יסכים בדיעבד למה שהצדיק אמר מראש. אז אנחנו רואים כבר בתורה שיש אדם נעלה. יש אדם שהוא קרוב יותר לקדוש ברוך הוא. ולכן יהודים מבקשים מהצדיק שיתפלל בעבורם. אחסם סופר כתב, ידוע מה שאחסם סופר כתב. אחסם סופר אמנם לא היה חסיד, אבל היה, יש הרבה מאוד מאוד ביטויים של חסידים. כי הוא היה תלמיד של האפלואה, שהאפלואה היה תלמיד של המגיד. אז אחסם סופר כותב שלמה יהודים הולכים לצדיק? הוא אומר אחסם סופר, טוב יותר שיכנס הראש משיכנס הרגל. כשאתה רוצה לבקש משהו מהמלך, אפילו להבדיל שאדם הולך לבית משפט, הוא מביא עורך דין. הוא מביא אדם שיודע לדבר, אדם שידע לעשות רושם על השופט. אומר אחסם סופר, טוב יותר שיכנס הראש משיכנס הרגל. אז לא שולחים לצדיק חס ושלום שממנו תבוא הישועה. הצדיק הוא לא בעל כוחות חס ושלום. אלא הצדיק הוא יותר קרוב אצל הקדוש ברוך הוא, והתפילה שלו יותר נשמעת. אבל מה היה ההגדרה של צדיק? מה הופך אדם לצדיק? ואיך נבין את ההתחלה שאמרנו קודם, שיש 18,000 דרגות בצדיקים. שלא כל הצדיק, למרות שההגדרה צדיק היא הגדרה לכל מי שנכנס בתואר צדיק, אבל יש בזה 18,000 דרגות, עד כדי כך שרשבי אמר, אולי שניים בדור, אולי אחד בדור, בדור של רשבי. רשבי לא היה בדור שלנו. רשבי היה בדור שלא נראתה הקשת. רשבי היה בדור של צדיקים גמורים, התלמיד של רבי עקיבא. ועדיין הוא אומר, אחד או שניים בדור כולו, בדור כזה שלם, בדור כזה של גאוני עולם, תלמיד של עשור הרוגי מלכוס. אז מה הופך את האדם לצדיק? והדמור הזה, כן, כמו שהתחלנו, נותן הגדרה שהיא נשמעת מופלאה גדולה ממש, ואנחנו ננסה קצת להכניס אותה בשכל האנושי שלנו, שיתקבל לנו, שיהיה לנו יותר קל לקבל את זה, כי הרי כל אחד מאיתנו רואה את העולם דרך נגעי עצמו. אז אנחנו כל כך שפלים שקשה לנו להאמין שיש אדם אחר. אומרים שבשביל הדג, כל העולם הוא אקווריום. הדג מבחינתו, השמש שזורחת באקווריום ושוקעת באקווריום, הוא לא יודע שום דבר יותר מהאקווריום. הוא לא יודע שיש משהו מעבר למסגרת המרובעת שהוא נמצא בתוכה. אז כל אדם מדבר מנגעי עצמו. וכשאנחנו יודעים כמה אנחנו בעלי גאווה, וכמה אנחנו בעלי תאווה, וכמה אנחנו שקועים בעצמנו, אז קשה לנו להאמין שיש יהודי שגר אולי בבניין ממול, או שני בניינים ממול, שהראש שלו עובד אחרת. ובעיקר העולם הפנימי שלו עובד אחרת. אבל זאת ההגדרה שנותן רבינו הזה, כן. צדיק הוא מי שניצח כל כך את הרעה, מי שהטוב שבתוכו כל כך שופע, כל כך קרוב לאלוקות, עד כדי כך שכבר אין בו רע, עד כדי כך שהטוב שבחלל הימני מהמוח, כמו שדיברנו בתחילת פרק ת', גולש כבר למקום משכן הנפש הבאמית, בחלל השמאלי שבלב, סליחה, הטוב שבחלל הימני שבלב, שקשור עם המוח, גולש ושופע אל החלל השמאלי שבלב, מקום משכן הנפש הבאמית, ומשנה וסוחף גם את הנפש הבאמית, שגם היא כבר תהנה מאלוקות, תאריך אלוקות, עד כדי כך שהצדיק הוא לא, הראש שלו הוא ראש אלוקי. איך אפשר באמת להכניס בזה יותר מילים, שגם אנחנו נבין את העניין? אז קודם כל, מה המקור של אדמור הזה כן לכל היסוד הזה? סוף סוף אנחנו מגיעים, כמו שהתחלנו לנקודה של פרק התניה, סוף סוף אפשר להתחיל לסגור מעגל, עם מה שהתחלנו בפרק א' בתניה. אומר אדמור הזקן, לא המצאתי כלום, ההגדרות האלה כבר נמצאות בגמרא, ואצל רב חיים ויטל. הגמרא אומרת, צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, צדיק גמור. צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. זאת אומרת, יש אדם, מה ההגדרה של צדיק? שהוא צדיק גמור. יש לעומת זאת צדיק שנמצא ברמה יותר נמוכה, שהוא אינו גמור. מוסיף רבי חיים ויטל עוד כמה מילים בראי מהם לפרשת משפטים, צדיק גמור, צדיק שהרע שבו כפוף לטוב, צדיק גמור זה צדיק שאין בו רע, וצדיק ורע לו, זה צדיק שאינו גמור, זה שהרע שבו כפוף לטוב. זאת אומרת, אומרת מור הזקן, לא המצאתי כלום. המושגים האלה כבר קיימים בגמרא, שיש מוצג של צדיק גמור, יש מוצג של צדיק שאינו גמור, וזה נמצא כבר אצל רבי חיים ויטל בראי מהמנה, שיש אדם כזה שאין בו רע, ויש אדם כזה שנשאר בו מעט מזעי רע, אבל הרע שבו כפוף לטוב, אז אין לו השפעה, אין לו דומיננטיות. כך שכל האישיות של האדם הזה, הוא אדם כזה שהוא טוב. לא רק טוב במעשה, אלא טוב בעולם הפנימי. אז יש לזה מקור, זה נשען על דברי הגמרא כבר. מה הפשט בזה? איך יכול להיות אדם שהטוב שבו שופע כל כך את הרע? את צריכים לדעת שכבר היה, שמשנה את הרע, כבר היה לעולמים. ואני אביא לזה כמה דוגמאות. המדרש מספר סיפור מזעזע על רבי מתיה בן חרש. רבי מתיה בן חרש, גם שהיה בתקופה של רשב"י, הלך לרומא, היה מהחכמים שעזבו את הארץ, והלכו לרומי והקים שם ישיבה לחזק את היהודים שהיו שם, להחזיק שם את הגחלת. והמדרש מספר סיפור מבהיל, לא על הטוב שהיה בו, על המיאוס שלו ברע. אנחנו אנשים בעלי חומר, יצורי חומר, קשה לנו אפילו לקרוא את הסיפור הזה, זה מזעזע. אבל המדרש רוצה לומר לאיזה דרגה רוחנית, לאיזה קרבת אלוקים יכול אדם לבוא. לא רק לעשות טוב ולא לעשות רע. זה עולמו של הבינוני, כמו שנראה בפרק י' ב', שעושה טוב ולא עושה רע. לא בשביל זה בספר התניה לעולם. ספר התניה בא לעולם לומר, יש יהודי שהעולם הפנימי שלו נקי. השכל שלו נקי. התאוות שלו נקיות, אפילו בפנים, אפילו התאוות הבעמיות שיש לכל אחד מאיתנו, אצל הצדיק, הוא כולו מואס ברע. אפילו הנפש הבעמית שלו כבר התעדנה ולא רוצה רע. והגמרא מספר, כמו שהתחלנו להגיד, המדרש מספר סיפור על רבי מתיה בן חרש, שהיה כל כך קדוש וטהור כמלאך אלוקים, שיושב ולומד יום ולילה ואין לו שום שיג ושיח עם העולם הזה. שום משיכה לעולם הזה, שום חשק לעולם הזה. לא לאכילה ולא לשתייה ובטח לא לתאוות נמוכות יותר. ראה שטן את המלאך האלוקים הזה שיושב פה בעולם, והתקנה, לא היה יכול לסבול את זה. אז הראה לו כדמות אישה. רבי מתיה בן חרש יושב ולומד, והשטן מראה לו בדמיון, זה לא בא מהיצר הרע שלו. הוא היצר, הנפש הבעמית שלו כבר הייתה נקייה. בא השטן ומביא מבחוץ דמות של אישה שתעמוד לפניו. ורבי מתיה בן חרש מסובב את הראש ימינה, והדמות הזאת הולכת איתו ביחד. ושמאלה, והדמות הזאת רודפת אותו והולכת איתו שמאלה. לקח רבי מתיה בן חרש מסמר ונעץ לעצמו בעין. שלא יראה את הגועל הזה. שלא יראה את התאווה הנמוכה הזו שמבלבלת אותו. נתן צרכה. עד כדי כך לא התכוונתי. שאדם קדוש וכזה יעבר את עצמו. עד כדי כך לא התכוונתי לגרום לאדם כאב כזה, סבל כזה. רץ לפני הקדוש ברוך הוא השטן שירפא אותו. שלח הקדוש ברוך הוא את מלאך רפאל שירפא את רבי מתיה בן חרש. אמר רבי מתיה בן חרש, לא, אני לא רוצה להתרפא. כי אם אני יוציא את המסמר, המראה הזה יחזור. הוא כל כך שנא את הרע, כמו שאנחנו שונאים בשר מקולקל. בשר חמוץ, כמו שאנחנו מריחים משהו חמוץ, לחם מאופש, אנחנו נותנים צרכה, איך אפשר להכניס את זה לפה? זה גורם לנו בחילות, זה גורם לנו גועל. ככה התאווה הגעילה אותו. הוא היה כל כך מרומם מהעולם שלה, כל כך קרוב לקדוש ברוך הוא, שהוא לא יכל לסבול נתינת מקום למשהו שהוא ההפך מעין עוד מלבדו. משהו שהוא ההפך ממציאות של קדושה ממש. והוא לא היה מוכן להתרפא ממלאך רפאל, עד שיבטיחו לו שיעקרו ממנו את יצר הדעריות. עד שיעקרו ממנו את היצר הזה, שמושך את האדם לתאווה חס ושלום, לתאווה אסורה. הנה כי כן יכול להיות אדם, שהוא לא רק שלם במעשה דיבור ומחשבה, אלא שהעולם הפנימי שלו, הנפש הבעמית שלו, אין בו כבר משיכה לרע. אפילו הנפש הבעמית כבר התעדנה והתאהבה באלוקות. האהבה של הנפש האלוקית לאלוקות גלשה עד לחלל השמאלי שבלב, וגם הנפש הבעמית נסחפה באהבה הזו. בואו נספר עוד סיפור, יותר קרוב אלינו. לבעל שם טוב היה חסיד מופלא, שכולם מכירים את שמו, רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. היה תלמיד של הבעל שם טוב, שאחר כך הפך בעצמו ליהודי גדול. פעם נכנסה לעיר הגלה בערב שבת, רגע לפני שבת, אולי אפילו רגע חס ושלום בתוך השבת. נכנס יהודי, הגיע מהיריד עם העגלה, והוא ימי חורף, והוא לא תכנן את הדרך. והוא נכנס לעיר עם העגלה, לתוך העיירה, לתוך השכונה היהודית, לתוך זלוטשוב, רגע לתוך השבת. נכנס בו כחוט השערה. מסכן, יהודי אומלל, יהודי ראי שמיים, לא האמין שקרה לו, אבל היה חייב להגיע הביתה לשבת, והדרך השתבשה, והוא נכנס. הלך היהודי וביקש, וחשב איך יוכל לחפר לעצמו את החטא הזה. אז הוא החליט בשבת הבאה לכבד את השבת שבעתיים, והוא קנה נרות יפים, נרות גדולים, נרות יקרים, ובשבת הבאה פייר את כל הבמה בבית הכנסת, בנרות גדולים, לכבד את השבת, להוסיף איפה שקלקל. ורב מיכל מזלוטשוב יושב בבית הכנסת, לפני שבת, מתכונן לשבת, לומד משהו, והרגיש ברוח קודשו את החטא של אותו יהודי, ולא היה יכול לסבול. יהודי חילל שבת בשבוע שעבר, אז השבוע הוא יביא נרות? ככה זה עובד? זה לא עובד ככה. ונכנס כלב שחור גדול וטרף את הנרות. והיהודי המסכן מגיע למנחה לבית הכנסת ורואה שהנרות שלו נטרפו. הלך בשבת הבאה, הביא שוב נרות. ושוב בא כלב שחור וטרף את הנרות. הבין שמשהו רק קורה, שמשהו מפריע. הלך לבעל שם טוב, נסע למז'יבוש והתחנן. ביקש מהבעל שם טוב, שאל איך הוא יכול, מה קורה, מה מפריע לו, מה מקפיד עליו. אמר הבעל שם טוב, נו, זה בטח רב מיכל שלי. שלח שליח לרב מיכל שיבוא. ורב מיכל יוצא למז'יבוש ביום רביעי. קמי שפסה, שבוודאי אמור להגיע. אבל פרצה סופת שלגים נורא, והוא הסתבך בדרך, והגיע למז'יבוש רגע אחד לפני שבת. ככה בלי נשימה, כולו סערורי, כולו נסער ממה שקרה לו. הוא נכנס לבעל שם טוב לתת שלום, אמר לו הבעל שם טוב, כשיהודי רוצה לעשות תשובה, אסור לעכב בעדו. אבל מה רואים לענייננו? רב מיכל הגיע לדרגה כזאת, שהגוף שלו, כל האישיות שלו לא נתנה מקום לחילול שבת. חילול שבת בעיניו זה היה לעבוד עבודה זרה, אפילו בשוגג, אפילו בלי כוונה. זה היה בשבילו לקבור את ראש המלך חס ושלום בבור מלא צועה. הוא לא מצא איך אפשר לעשות שובה, איך אפשר לרחם על דבר כזה. ואני אביא עוד דוגמה אחרונה מסיפור שהיה יותר קרוב אלינו, לפני 70, 80, 90 שנה. יותר כבר, זה היה יותר מ-80 שנה כבר. היה חסיד עגול, ואני דווקא מספר סיפור על חסיד, ולא רק על צדיקים, שאיכשהו זה גם יהיה שייך אלינו. אני לא אומר שהחסיד הזה היה צדיק, דווקא אצל חסידים נהוג לומר שהוא היה בינוני, הוא לא היה צדיק, אבל יחד עם זה, שמץ מיניו, שייך אולי גם לנו ללמוד מזה משהו. היה חסיד עגול בדור הקודם, שקראו לו רב יצחוק מסמיד, רב יצחוק הורוויץ, רב איצ'דר מסמיד, רב יצחוק המתמיד, כך היה הכינוי שלו, יהודי ירי שמיים, שהקפיד על קלה וכמה חמורה, אדם שהסתובב בעולם וחי בעולם, היה שדר, היה אוסף כספים, מגייס כספים בשביל הישיבה, בשביל הישיבה של חב"ד ברוסיה. ויחד עם זה הוא היה יהודי קדוש וטהור. יהודי הרי שמיים בתכלית. ולפני המלחמה הוא הגיע לאמריקה. הוא הספיק לעזוב את אירופה, לעזוב את רוסיה, ולהגיע לאמריקה לפני המלחמה. והוא עזב שם. למה? הוא כתב מכתב שאנשים פה אוכלים כל יום בוסר ממש, בשר ממש. אנשים חיים פה בכזה פרס, בכזאת נמיכות, שמה? לא הולכים למסעדות ולא מבלים בדיומסית, כמו באותה עיר של רבי אלעזר בן ערך. אוכלים בשר ממש. הוא לא הבין כמה אדם יכול להיות מגושם. אוכלים בעיניו לאכול בשר ממש, זו הייתה ירידה. והוא חזר לאירופה, והוא נהרג במלחמה, נרצח בצורה נוראה, שרפו אותו עם הטלית בבית הכנסת הגדול בריגה, יחד עם עוד חסידים דגולים. וכל זה למה? כי הוא לא יכל לחיות במקום שיהודים אוכלים בוסר ממש, אוכלים בשר ממש כל יום. זאת אומרת, יכול אדם להגיע לרמה רוחנית כזו, שאפילו הרע שבו יסחף, שאפילו הנפש הבאמית כבר תסחף בלעת האהבה של הנפש האלוקית, והיא תגיד, תשמע, קרבת אלוקים לי טוב, הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, אז גם אני רוצה, גם אני רוצה לטעום מהטוב הזה. והאמת היא, שצריכים לומר שגם אצלנו זה קיים שמץ מיניו. סוף סוף התניא הוא ספר של בינונים, הוא לא ספר של צדיקים. זאת אומרת ששמץ מיניו קיים גם אצל כל אחד מאיתנו. אם אדם מסתפק, אם יש בעולם באמת צדיק, אם יש בעולם אדם כזה, ששונא את הרע, שאוהב את הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אוהבים בשר, יבחן בעצמו. האמת היא שלכל אחד מאיתנו, יש מושגים, יש נושאים כאלה שהוא לא צריך ללחום בעצמו. שהם מושתלים אצלו, שהם מופרכים אצלו. ליהודי ירי שמיים פשוט, שהוא לא נוסע לים בשבת. הוא לא צריך להילחם עם עצמו כל שבת, גם אם הוא מאוד מאוד אוהב ים, והילדים שלו מאוד אוהבים ים, וכל יום שישי בקיץ הוא לוקח אותם לחוף שרטון. אבל יחד עם זה, בשבת בצהריים ברור לו ולא יעלה על הדעת עד כדי כך שאין בזה אפילו מלחמה, ואין לו אפילו תאווה כזאת, שלא הולכים לים בשבת. אצל יהודי הרי שמיים אין תאווה לבשר בחלב, זה בכלל לא קיים בעולם המונחים אצלו, זה כמו לסחור בסמים. יש בעולם מושג כזה, מה זה שייך אליי? זה אפילו לא תאווה, זה לא מה שצריך להילחם בה. זאת אומרת שכל אדם יכול להביא את הנפש הבאמית שלו למקום כזה, שיהיו עבירות כאלו, שיהיו מופרכות אצלו, כמו, אני לא יודע, לעשות את המעשה הנורא ביותר. כמו לאכול רעל. אז מה שאצלנו קיים ב-10% מהמצוות, או ב-20% מהמצוות, אצל הצדיק קיים ב-100% מהמצוות. הצדיק הביא את עצמו לרמה רוחנית כזו, שבשבילו חס ושלום לחשוב, הרהור עבירה, זה מופרך, זה מושלל, כמו אצלנו לחלל שבת. אז במילא זה לא כל כך מופרך לחשוב, אם אצלנו זה קיים ב-20%, אז אצל הצדיק זה קיים פי 500, זה קיים ב-100%. אז במילא זה, אומר אדמור הזקן, מה ההגדרה של צדיק? שהעולם הפנימי שלו נקי. לא רק שהוא נקי במעשה דיבור ומחשבה ברמה המעשית שהוא לא חוטא, זה יהיה הבינוני. אבל הצדיק הוא ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה, שאפילו המוחין שלו נקי, המידות שלו נקיות, התאוות שלו, הוא לא נמשך לרע. אלא מה? בזה גופה יכול להיות 18,000 דרגות, עד כמה הוא מלכתחילה לא נמשך לרע. יכול להיות אדם שהנפש הבאמית שלו, בעצם פוטנציאלית, יכולה להימשך לרע. יכול להיות. רק למעשה היא כל כך קבויה, ומושתקת, ומודחקת, שהיא לא פועלת. מה שפועל בו זה הנפש האלוקית. זה הדרגות של הבני עלייה, סליחה, של הצדיק ורע לו, שאינו גמור, שהרע שבו כפוף לטוב, ויש בזה דרגות על גבי דרגות. לעומת זאת, אצל הצדיק גמור, אצל הבן עלייה מועט שבדור, שעליו דיבר רבי שמעון בר יוחאי, הוא הגיע למצב שאפילו הפוטנציאל שלו, אין לו אפילו פוטנציאל כבר לרע. אפילו הכוח המתהווה של הנפש הבאמית, עצם היולי, עצם היכולת של הנפש הבאמית להתהוות, כבר היא קבויה, כבר היא התהפכה, כי הנפש הבאמית למדה להעריך אלוקות, למדה להעריך את הטוב, להתענג על השם, אז נתענג על השם, להתענג על השם. הרי, כמו שהסברנו בפרק א', הנפש הבאמית, אדמור הזקן לא קורא לה יצר רע, כי רע לא יכול להשתנות, אבל הנפש הבאמית היא לא יצר רע. הנפש הבאמית היא באמית. מה זה באמית? היא אוהבת ליהנות. אז מה שתציע לה, היא תיקח. כל הנאה היא לא מפונקת, היא לא בררנית בהנאות שלה. מה שמענה, היא תיקח. הצדיק הצליח ללמד את הנפש הבאמית שלו, להתענג מתפילה, להתענג מלימוד, הרי גם זה יכול למלא את הלב. תפילה טובה, גם היא מתפשטת בלב. לימוד טוב, סברה טובה, גם הוא מתפשט בלב. אז במילא, זאת הנקודה, החלק הראשון של פרק י'. מהו הצדיק, הגדרה הראשונה שלמדנו על צדיק? שהעולם הפנימי שלו שלם. המוחין, המידות שלו, הכוח המתהווה של הנפש הבאמית. או שהוא כבר השתנה, או שהוא לפחות לא פעיל. ולכן כל המחשבה שלו, כל העיסוק שלו, כל הראייה שלו על העולם, הראייה שלו על החיים, זאת ראייה תאורה, זו ראייה קדושה, שלא רק אוהבת את הטוב, אלא אהבה לטוב מחלחלת לצד השמאלי, וכבר יש שם מיאוס לרע, אפילו שם יש מיאוס לרע. אי אפשר כמובן לסיים את השיעור הזה, ונדבר בשבוע הבא עוד שיעור על מעלה נוספת בצדיק, שנכנסת במילה בן עלייה, אבל אי אפשר לסיים את השיעור הזה, בלי להתייחס לשאלה שמן הסתם אולי אצל יהודים רבים שמקשיבים מאזינים עכשיו, איך רואים בתנך שגם הצדיק חוטא? אם הצדיק היה לא כמו שצדיק של טניה, צדיק שמה שהעולם קורא צדיק, שרוב המעשים שלו טובים, שאפילו כל המעשים שלו טובים, אבל יש בו בפנים נטייה לרע, אז אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. בדרך כלל הוא מצליח לשלוט על הנפש הבאמית. לפעמים הנפש הבאמית מנצחת, לכל אחד יש ימים קשים, ימים רעים, פיתויים גדולים, ניסיונות גדולים, ימים לא מרוכזים, ימים של באמת של גזרה מלמעלה, אז הנפש הבאמית מנצחת. אבל אם אמרנו שהצדיק עקר את היכולת לחטא, או לפחות אימאם אותה עד רמה כזו שהיא לא פעילה, אז למה כל התנך מלא בזה שצדיק חוטא? למה אפילו מוישה רבינו לא נכנס לארץ? אפילו אהרון הכהן לא נכנס לארץ? צדיקים הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה? וכולנו מכירים את כל האומר ראובן חטא, וכל האומר יהודה חטא, וכל האומר דוד חטא. אבל בפועל הרי בוודאי שיש שם את הלשון חטאתי. דוד המלך אומר לנתן הנביא אחרי מעשה בת שבע, חטאתי. שאול שהיה משכמו ומעלה גבוה מכל העם, חטאתי. חטאתי כי יראתי את העם. אנחנו רואים בנביא מושג של חטא אצל צדיק. אז רק נאמר בקצרה, ובוודאי הדברים ראויים לאריכות גדולה יותר. צדיק, אצלו הפירוש חטא, זה לא בעולם שלנו בכלל. חטא פירושו, שהוא לא התנהג כפי שהיה מצופה ממנו. הוא החטיא, הוא פספס כביכול. חטא מלשון חיסרון, והיינו אני ובני חטאים, היינו אני ובני חסרים. הוא פספס את הרמה שמצופה ממנו. אבל בוודאי לא מדובר כאן על לעשות ההפך מרצון השם. צדיק, גם כשחס ושלום, אני מצטער על הביטוי, גם כשהוא כביכול טועה, זו טעות שבאה מכוונות טובות. זו טעות שבאה שלתומו הוא חשב שהוא עושה את המעשה הנכון. רק מה, הקדוש ברוך הוא ציפה ממנו ליותר. לפי הדרגה שבה הוא נמצא, או לפי איך שאנחנו נפרש את זה, זה לא מתאים. אבל כל היסוד של לימוד נביא, של לימוד תורה, הוא שגם כשצדיק חוטא, הוא לא חוטא מהמניעים שלנו. הוא לא חוטא בגלל שהוא חיפש כבוד. והוא לא חוטא בגלל שהוא חיפש כסף. והוא לא חוטא בגלל שהוא חיפש חס ושלום תאוות נשים או תאוות חמורות יותר. חס ושלום. הוא חוטא כי לתומו הוא חשב שהוא עושה את הדבר הנכון. רק הקדוש ברוך הוא ציפה ממנו ליותר היגיון, ליותר שלמוס. נאמר ככה שאצל הצדיק גם החטא בא מהיצר טוב. זה לא חטא שבא מהנפש הבאמית, זה חטא שבא מהיצר הטוב. ואני אביא לזה דוגמה שקשורה מאוד מאוד לפרשיות השבוע האלו. אנחנו נמצאים בתוך מעשה העגל, מסיימים את הפרשיות, מעשה המשכן, מסיימים את הפרשיות של מעשה המשכן, שהוא הרי בא ככפרה על חטא העגל. ובסיפור הזה של העגל יש את אחת השאלות הצועקות ביותר בתורה, השיקולים של אהרון הכהן. כמה קשה לשאול את השאלה הזו, כי מדובר באמת, וביום פוקדי ופקדתי, מדובר על החטא החמור ביותר בתולדותינו, שהקדוש ברוך הוא בכל שנה מחדש אנחנו מבקשים ביום הכיפורים, כי אתה סולחן לישראל ומוכנן לשבטי ישרון, וידוע שסולחן לישראל זה סליחה על חטא העגל, ומוכנן לשבטי ישרון זה מחילה על מעשה יוסף. עד היום דבק בנו שני החטאים הנוראים האלו, ובכל דור אנחנו משלמים עוד קצת, אנחנו עדיין בתוך גלות שהתחילה בתשעה באב, הכל כתיקון על הבחיית חינם. סליחה. זה הגלות קשורה לחטא המרגלים, אבל נחזור ענייננו, עד היום יש בעולם את עניין המיטה. המיטה הרי היא תוצאה מחטא העגל, ואנחנו שואלים איך אפשר להבין את המעורבות של אהרון הכהן שם. כל כך קשה לשאול את השאלה הזו, להכניס את אהרון בתוך מעשה חטא כל כך חמור, אבל זאת העובדה ואי אפשר לחמוק מזה. הרי משה רבנו יורד מהשמיים והוא צועק על אחיו, הוא צועק על אהרון, מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאה גדולה. יש תשובה חסידית שמובאת בספרים חסידים קדמוניים, במור ושמש, מובאת אצל חסידים בכל הדורות, וזה כל כך חשיבה חסידית, תהורה, זקה, שמגלמת את שיטת החסידות. פה התגלתה שיא האהבה של אהרון הכהן. אהרון הכהן חשב שהוא עושה את הדבר הנכון ביותר, למה? בשתי סיבות. עדיף שהוא יישאר איתם, מאשר שיהיה נגדם. חור נרצח. מוישה נעלם, לא ידענו מה היה לו. אם אהרון הכהן גם הוא הולך כמו חור, ואומר תארגו אותי, אני לא עושה את העגל, אני לא משתתף במעשה בניית העגל, מה הוא בעצם גורם? שהם יישארו לבד בידיים של הערב רב. הולך אהרון הכהן בשיטה של הגמרא במסכת שבת דף יוד, ואומר, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. יש מושג בהלכה שאומר, מוטב לאדם לחתוך חטא קל כדי למנוע את חברו מחטא חמור. אני לוקח על עצמי, אומר אהרון הכהן, בפרט של אהבת ישראל שלו הייתה כדוגמתה, אוהב שלום ורודף שלום, אני יודע שאני אחטוף על זה. אבל אני לוקח על עצמי לחתוך חטא קל. מה זה לחתוך חטא קל? חס ושלום, הוא לא עבד את העגל. הוא רק צר את העגל. לצור את העגל זאת עוד לא עבודה זרה. הוא אמר, אני יחתך את קל, יצור את העגל, כדי לעכב אותה מבפנים, עד שמשה רבנו יבוא, ובינתיים הם לא יגיעו לעבוד עבודה זרה ממש. השיקול של אהרון הכהן היה, להפך, להצטרף אליהם, במקום ללחום בהם, כדי לעכב אותה מבפנים, ולמשוך זמן, וזה רק חטא קל, לעומת עבודה זרה ממש, שהם יעשו עם הערב רב. ויותר מזה מובא פלא פלאות, ראיתי זה פעם במאור ושמש. אומר רעיון כל כך חסידי, שבשבילו באה חסידות לעולם. האמת היא שהתגלגלו הדברים מלמעלה על אהרון הכהן, למה? כי אהרון הכהן הוא זה שמבקש מחילה בשביל עם ישראל. משה רבינו עומד מלמעלה, שושבינה דמלכה, אבל אהרון הכהן הוא שושבינה דמטרוניתה, אהרון הכהן הוא השושבין של המלכה, הוא זה שצריך להקריב את הקורבנות חטאת וקורבנות אשם, וקורבן עולה ויורד, הוא זה שצריך ביום הכיפורים לבקש מחילה וסליחה בשביל עם ישראל. בשביל לבקש סליחה, הוא צריך שבו עצמו יהיה כביכול איזה סדק. הוא צריך שבו עצמו יהיה שייכות לעניין של כאב, לעניין של חוסר שלמות. רק מי שיודע מה הוא חס ושלום חטא ברמה שלו, יכול לבקש מחילה וסליחה, ויותר מזה יכול להיות דוגמה חיה, שיהודי ירגיש שהרבא מבין אותו, שהצדיק מבין אותו, שהצדיק מדבר כמו שסיפרנו קודם על הבעל שם טוב, שהצדיק יכול להבין מה הוא חטא, הוא במילא יכול להבין את מהי כפרה, מה זה תחינה של יהודי שמבקש מחילה וסליחה. אם כן, כשמדברים חס ושלום על חטאים שצדיקים, צריכים להיזהר. צריכים לרחוץ את הפה קודם, צריכים ללכת למקווה קודם. לא סתם בגלל אמונת צדיקים, שזה גם זה דבר גדול, אלא בגלל שלא מדברים על אנשים ברמה שלנו. לא מדברים על אנשים שחיים את אותו עולם שלנו, ואני אסיים את השיעור הזה בנקודה כל כך מתוקה, שאומרים אצל חסידים, שפעם הפרה לא קיבלה את המים המלוכלכים, שהייתם בעלת הבית, אתה שוטפת את הבית, ואת המים המלוכלכים, אתה נותנת לפרה לשתות, והפרה הייתה מלקקת ונהנתה. פעם אחת, הפרה לא קיבלה את המים האלו. אז היא חשבה לעצמה הפרה, נו, בעלת הבית חמדה לעצמה את המים, והיא מתקמצנת לי, לקחה לעצמה. היא לא העלתה בדעתה שאצל בעלת הבית המים האלו מגעילים. היא כל כך אוהבת את הלכלוך ואת הרפש הפרה, שהיא לא מעלה בדעתה שאצל בעלת הבית המים האלה מגעילים. וכך גם אנחנו. אנחנו שופטים את הצדיק מתוך העולם שלנו, ולא מעלים בדעתנו שיש אדם שלא מחפש כבוד, ולא מחפש כסף. הוא נהנה מקרבת אלוקות. הוא נהנה מלהרגיש גילוי אלוקות בעולם. זה המציאות שלו, זה המקום שלו. ובמילא גם אם יש אצלו עניין של חוסר שלמות, זה לא החוסר שלמות שלנו, זה חוסר שלמות במושגים אחרים לגמרי.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא. כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.